כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.
שלום לכם רבותיי, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 162 בסדרה כך היינו. והפעם, אחת ולתמיד חברים, מי רצח את יעקב דהן? האם הייתה זו רחל ינאית בן צבי, או שמה היה זה בעלה, כבוד הנשיא השני? אולי בכלל זו הייתה מניה שוחט? האם בן גוריון נתן את ההוראה? הסקיטו ושימו סיפור עם טוויסט. איך לא? ובכן זה הולך ככה. לפקיד הצ'רקסי לא היה מושג ירוק מי היא האלמנה מנווה שאנן, והוא בוודאי לא ידע מטיבו של החוט שקישר בין גורלה לגורלו. הדבר היחיד שנחשף לעיניו היה הקונדוקטור הטרחן, שהתיישב מולו ובלבל לו את המוח, תסלחו לי, לאורך כל הנסיעה מחיפה ועד דרעה. אמנם, אחרי שעזבה הרכבת כל תחנה בדרך, יצא הקונדוקטור לסיבוב ניקובים קצר, אבל למעט הפסקות אלה הוא ישב מול הצ'רקסי ופשוט לא סתם את הפה. בלית ברירה עבר הצ'רקסי למוד של האור דלוק ואין אף אחד בבית, אתם בוודאי מכירים את זה, כשמדי פעם הוא מהנהן לעבר בן שיחו מתוך נימוס, בתקווה שהלה לא יבחין שהוא עבר למצב של שינה בעיניים פקוחות. על רצפת הקרון בין השניים רבצו לתומם שני סקים, מלאים מטבעות זהב, אותם הוטל על הצ'רקסי, ללוות לתעודתם. אבל הוא לא ייחס להם חשיבות גדולה מדי. כיוון שכך, לא ראה הצ'רקסי את שני האנשים שערבו לו בקצה הקרון, אחד מהם מחזיק סק יוטה והשני אוחז בבקבוקון של כלורופורם. מעט דרומית למפגש הנערות הירדן והירמוך, במקום בו המסילה מתעכלת בחדות מזרחה, העתה הרכבת את נסיעתה עד ממש למהירות הליכה. שני האהובים, בתוך הקרון, הביטו בעיניים קלות בקונדוקטור המלהג ובפקיד המהנהן, הגניבו מבט למטה אל חבריהם שהמתינו במורד המדרון לסקי הכסף, ובלית ברירה נאלצו לבטל את מבצע השוד. בצמח הם ירדו מהרכבת ושבו לבסיסם על מנת לתרץ למה נכשל המבצע. הצ'רקסי המשועמם שחייו ניתנו לו לשלל, אפילו לא ידע שעליו להודות לקונדוקטור הנודניק שבגללו לא יצא מבצע השוד אל הפועל. זה רבותיי היה אחד מתוך סדרת מבצעי אקספרופריאציה, החרמה בלעז שביצעה המחתרת שמעולם לא שמעתם את שמה בשנים 1923 עד 1924. שמה של המחתרת היה המפעל, ויש אומרים ששמה היה הפינה. לא שמעתם, אה? נו, זה רק מוכיח עד כמה המחתרת הזו הייתה חשאית. למפקד המחתרת קראו אליהו בן חורין, והוא, כך סיפרו, בחר את חבריו בקפידה כל כך רבה, עד שאנשיה לא תמיד ידעו מי הם חבריהם לדרך. הם לא ידעו למשל שאחד מחברי המחתרת הוא גם מפקד בארגון ההגנה, בשם אברהם תהומי, שמצא את עצמו משרתם של שני אדונים, מפקד ההגנה יוסף הכט מחד, ומפקד המחתרת אליהו בן חורין מאידך. הם כמובן לא ידעו זה על קיומו של זה, אבל אברהם תהומי כן ידע. המידור הקשוח גרם לכך שחברי המחתרת לא תמיד ידעו מה פעולות הארגון אליו הם השתייכו, אבל הם כן הכירו על בוריו את אחד המבצעים שנחשבו בעיניהם מן היותר מעניינים. מדובר היה בפיתוי אלמנות, אחת מהן הייתה ההיא מנווה שאנן שהזכרתי קודם, אך יחד איתה בקבוצת המטרה היו עוד כמה אלמנות אמריקאיות. אף אחת מהן לא הכירה את חברותיה לקבוצה, ולכן לא ידעה שגורלה נועד להיות כגורל חברותיה. המשימה שהוטלה על ידי המפקד, כמובן רק על מי מחברי המחתרת שמראה הוא היה מצודד דיו, הייתה להתחתן עם האלמנות, להניח את היד על כספן, ואז בהזדמנות להעלים אותן מעל פני האדמה. שהרי כידוע המטרה מקדשת את האמצעים. חודש אפריל 1924 הגיע, ובמוחו של מפקד המחתרת התפתח הגיג. הוא כמובן לא התפתח בחלל ריק, אלא על מצח חיידקי מאפיין. הנה, יהודי אחד, מעצבן עד כלות, שהחל את דרכו כאדם דתי, הפך צד והפך אתאיסט, עבר צד והפך ציוני דתי, ואז עבר שוב, הפעם לצד החרדי, האנטי-ציוני. שמו של היהודי המעצבן הזה היה יעקב דהן. בגלגולו האחרון הוא הגדיל לעשות, חבר לגורמים אנטי-ציוניים, ועשה שם נפשות. אנחנו החרדים, הננו הרוב הדתי בארץ, הוא טען. אנחנו מתנגדים לציונות ומהווים לה אלטרנטיבה, הוא הוסיף. אנחנו רוצים לקבל במסגרת המנדט מעמד נפרד מהציונים הבולשוויקים שמדכאים אותנו, הוא דרש. כיבוש העבודה הוא מונח מחובס לגזלת פרנסה מערבים, הוא הבחן. פלסטינה צריכה להיות תחת שלטון סורי, הוא הציע. הציונות היא אויבת האסלאם. הוא סיכם, ואף הגיש לה אמיר עבדאללה נייר עמדה מפורט ומכעיס בעניין הזה. כשיום אחד קיבל אותו יהודי מכעיס מכתב התראה בחתימת הנהלת היד השחורה, הוא כתב על גבי ההתראה, אללהו אכבר. מעצבן זה לא מילה. ממש עופר כסיף. כולם חשבו איך להיפטר ממנו, אבל הם לא ידעו איך. נו, מה דעתכם? שאל בן חורין את חבריו שאלה שלו על מנת לקבל תשובה. ומבצע החיסול יצא אל הדרך. ביום 30.6.1924, בשעת צהריים, הלכו שניים, אברהם תהומי וזאב משי, לאכול צהריים ברחוב בן יהודה. נשק היה להם, כיוון שלתהומי, שהיה מפקד בהגנה, היה אקדח. אחר כך הם ניגשו לבית החולים שערי צדק, וחיכו ליהודי המעצבן הזה, שקראו לו יעקב דהן, עד שיצא מתפילת המנחה. מה השעה? שאל אותו תהומי, וכשהוציא עלה את השעון מכיסו, ירה בו שלוש פעמים. הרצח עשה גלים, או אלו גלים. את מי לא האשימו לאורך השנים? את ההגנה, את ארגון השומר, את קצין המשטרה דוד תדהר, את מניה שוחט, ואפילו... אפילו את רחל ינאית בן צבי, לימים אשת נשיא המדינה. השמות יש להודות היו הסיסיות למדי. מישהו בשם סלוצקי חקר לימים והחליט שהרצח היה אכן מוסדי. ההאשמה תפסה בציבור כאש בשדה קוצים, ורבצה כעננה מעל ראשה של רחל ינאית בן צבי עד סוף חייה. או אז פרסם בנו של זאב משי, אחד משני האנשים, את כל הסיפור שכתבתי למעלה, וטען, רבותיי, זאת לא הייתה רחל ינאית, אלו היו תהומי ואבא שלי. זאת לא הייתה פעולה מוסדית, אלא פעולת המחתרת הלא נודעת ההיא. נו, בשלב הזה אתם בוודאי שואלים את עצמכם למה עמדתו של אותו חוקר לא התקבלה, נכון? טוב, זה כמובן מורכב, אבל בואו נחשוב על זה. אולי בגלל שמי שנתן לו במה לסיפור שלמעלה היה מוסד יד בן צבי.
כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.